בחצר או ברחוב, אני אתן רק כמה דוגמאות שאנחנו חותרים. אדם למשל שמזמין עבדו אורחים הביתה והם תופסים את החניות, מזמין נגיד 15 חברים והם תופסים את החניות של חצי מהרחוב, אולי אפילו נכנסים לחניות רצופות של אנשים. האם זה נחשב כנזק? איזה נזק מוגדר? סוג שני, אדם שפותח בבניין, בבית שלו, איזשהו חוג באופן קבוע, והחוג הזה באים אליו הרבה אנשים, בשעות מסוימות, אולי אפילו פותח חנות בבניין בקומה השנייה, ולכן המעליק תפוסה במשך דקות רבות, ומי שמבנה בניין שרוצה להגיע הביתה ולעלות במעלית צריך לנקות הרבה זמן עד שהמעלית תפנה, כי כל הזמן תופסים אותה קונים אותם מתנסים ויוצאים שמגיעים לשם. או שלמשל אותם אדם שעושה איזשהו חנות בבניין, המכנסים והיוצאים האלה מלכלכים הרבה בבניין, אז יש לזה נזק כולל, אנחנו ננסה לראות את זה. אומרת הגמרא מסרת בבא בתרא מקום ספר שבא. אחד מבני החצר שביקש לעשות רופא אומן בגרדי, הוא מלמד תינוקות סוגים שונים של מקצועות שמצריכים הרבה אנשים שיבואו, כלומר הוא בבית שלו עושה קופת חולים, איזו מרפאה, אומן שבאים אליו אנשים, מלמד תינוקות שבאים אליו אנשים, בני חצר מעקבים עליו. וממשיכה הגמרא ואומרת, מי שיש לו בית בחצר שותפים, הרי זה לא יזכירנו גם, לא לרופא ולא לאומן ולא לגרדי, כלומר לא רק יפתח בתוך ביתו, אלא גם יש הגבלה על היכולת שלו להזכיר את המבנה הזה, את הבית הזה בתוך הבניין, לאומנים כאלה, מכיוון שהם עושים נזק לשכנים. מהו בדיוק הנזק שהם עושים לשכנים, שבני החצר בגלל זה יכולים לעכב עליו? אומר הרמב״ם, וכך נפסק בשולחן ערוך כלשונו, אחד בבני מבוי שאינו מחודש. הרמב״ם מדבר על בני מבוי, אני אומר מראש, רוב הראשונים גורסים שם בברייתא הזאת, שמוזכרת בגמרא, בני חצר, לא בני מבוי, אני אתייחס לזה טיפה בהמשך, כי בני מבוי זה בני הרחוב, זה לאו דווקא חצר של חצר משותפת. אחד בבני המבוי שאינו מחודש, דהיינו רחוב חד סטרי, שביקש לעשות רופא אומן או גרדי או מלמד תינוקות של גויים, דווקא של גויים, כי תינוקות של יהודים, תלמוד תורה כבר למדנו שבכל מקרה מותר, בני המבוי מעכבים עליו בפני שמרבה עליהם הנכנסים. כלומר, פה מגלה לנו הרמב״ם את הטעם שאליו התכוונה הגמרא, למה בני החצר מעכבים עליו בפני שהוא מרבה את הנכנסים והיוצאים. ועדיין הרמב״ם לא מברר לגמרי מה הבעיה שנכנסים לשם הרבה נכנסים ויוצאים. זה נגיע בהמשך. וכן מי שיש לו בית בחצר השותפים, אז קראנו לא לרופא ולא לאומן ולא לגרדי. כלומר, הדין הוא ברור שריבוי נכנסים ויוצאים לחצר מהווה בעיה, מהווה נזק שיכולים להתלונן על בני החצר ולעכב עליו. כמובן שאם כולם מסכימים אז אין עם זה בעיה, אבל אם יש זכות לבני החצר, אפילו לאחד מבני החצר לעכב עליו ולהגיד לו יש פה הרבה נכנסים ויוצאים והם מפריעים. מה בדיוק הבעיה בריבוי נכנסים ויוצאים? עוד רגע אחד לפני זה, עוד דבר אחד להשלמת התמונה. בינתיים אנחנו דיברנו על בני חצר, כלומר אם יש בניין משותף, כל מי שגר בבניין יכול לעכב על אותו שכן, אבל הברייתא גם עוסקת ברחוב שפונים אליו כמה חצרות, האם יש לאנשים זכות ברחוב. אומרת הברייתא, מקור שלוש, הברייתא זה מאור בגמרא, בא מני רבונה מרבמי, אחד מבני המבוי שביקש להחזיר פתחו למבוי אחר. האם בני המבוי מעכבים עליו או שהם מעכבים עליו? כלומר, יש אדם אחד שהבית שלו מצד אחד פונה למבוי אחד, מצד השני פונה למבוי השני. כלומר, מבוי דהיינו רחוב. רחוב בהקשר הזה, רחוב לא רשות הרבים גדולה, רחוב צר. ואז מתלבט רבונה, האם ברגע שעד היום הפתח שלו היה מהצד האחד, והוא נכנס ויצא דרך רחוב מסוים. אבל אם הוא יפתח פתח גם מהצד השני של הבית, יוכלו בני המבוי הזה לעבור דרך החצר שלו וגם להיכנס אל המבוי השני. ואז טוענים בני המבוי, אתה מכניס אלינו הרבה אנשים לרחוב, זה מפריע לנו. יש פה ריבוי נכנסים ויוצאים. כמו ריבוי נכנסים ויוצאים לחצר המשותפת שלנו, גם המבוי הזה, כל זמן שזה היה פתר שלך רק למבוי אחד, אז מי שנכנס ויצא מהמבוי, זה רק אנשי אותו מבוי. אבל אם אתה תפתח שני פתחים לבית, ייכנסו למבוי שלנו אנשים מהמבוי השני, ויהיה לנו צפוף פה. עונה לו רב עמי, אמר לבני מבוי, באמת יכולים לעכב עליו. כלומר, אנחנו לא עוסקים רק בנזק שנעשה לבני החצר, אלא יש איזושהי מידה שצריך להגדיר אותה, שגם ברחוב יש לי זכויות. אם אנחנו גרים ברחוב מסוים, יש לנו זכויות ברחוב, למרות שכמובן זה מעלה שאלה גדולה, שהרי בחצר עשינו קניין, אני קניתי את הבית הזה, את הדירה בבניין, אז ברגע שקניתי דירה בבניין, יש לי זכויות בחצר, כי קניתי, שילמתי עליו כסף. אבל איזה זכויות יש לי את הרחוב, שהרי את הרחוב עשתה המועצה, העיר, כאילו מאיפה הייתי מחל זכויות? יש לי במקרה אני גר כאן, מי אמר שיש לי יותר זכויות על המבוי? זה נקצוף עומד. הרמב״ם, וכך כל הראשונים, מבררים שנייה על איזה מבוי מדובר. הלכות שכנים. הלכות שכנים. כל הטענות אין איזה, זה רמב״ם הלכות שכנים, זה בתור חלק של קניין. אומר הרמב״ם, הוא מברר לנו בדיוק על איזה רחוב, איזה מבוי מדובר. אומר הרמב״ם, וכך מובן בכל הראשונים, מי שביקש לפתוח לו פתח במבוי שאינו מפולש, דהיינו מבוי שיש לו רק פתח מצד אחד, בני מבוי מעטים עליו מפני שמרבה עליהם את הדרך. את הטעם שמרבה עליהם את הדרך שוברות הגן מדורית עוד יותר. ואם היה מבוי מפולש, פותח השכן הזה, הדייר, כל פתח מצד אחר. דהיינו דבר אחד הרמב"ם מחלק בין מבוי מפולש למבוי שאינו מפולש. מבוי מפולש דהיינו שיש לו פתח משני הצדדים, אומר הרמב"ם, אף אחד מבני השכונה לא יכול לעכב על השכן הזה להגיד לו, אל תפתח פתח למבוי השני. כי מכיוון שמדובר ברחוב שיש לו פתח משני הצדדים, במילא נכנסים אנשים ויוצאים על הרבה אנשים, כי זה מעבר ציבורי, זה יש לו בעצם דין של רשות הרבים, ובמקרה כזה לא יכולים לעכב עליו. כלומר, זה שהוא יפתח פתח גם לצד השני של הבית שלו, ויכנסו אנשים גם מהרחוב השני, יעבור לדרך חצר, זה לא גורם נזק מיוחד, כי במילא כבר כשהרחוב הוא פתוח משני הצדדים, נכנסים לפה הרבה אנשים. שני דברים, רגע. אמרנו, דין יוחד, שהיה מקור אחד, זה אדם שבבית שלו, בבניין, הוא רוצה לפתוח חנות, שיכנסו לה הרבה אנשים הביתה. האם בני החצר באותו בניין יכולים לעכב עליו? זה דין אחד שעוד הרי נחזור אליו. הדין השני אמרנו, זה דין שאדם שרוצה לפתוח פתח מהבית שלו שוב לרחוב מסוים, בצורה הזאת הוא יגרום לזה שיבואו עוד הרבה אנשים לרחוב. האם גם על הרחוב יש לנו כשכנים בשכונה אפשרות למחות ולהגיד, תשמע, אתה מצופף לנו פה את הדיור, אתה עושה לנו פה צפיפות גדולה. אז שוב, הרמב"ם מחלק בין רחוב חד-סטרי לרחוב דו-סטרי. רחוב מפולש דו-סטרי, במילא נכנסים לתוכו הרבה אנשים, נכנסים ויוצאים משני הצדדים. זה שאני אפתח, אביא לפה עוד אנשים, לא משנה אם זה באמצעות פתיחת פתח או כל צורה אחרת, שאני אביא לפה עוד אנשים, לא גורם לכם נזק. זאת אומרת, לא גורם נזק משמעותי, כי במילא היה פה הרבה אנשים. ורחוב חד-סטרי שלנו נכנסים רק בני המבוי באופן עקרוני, כשאני כדייר מכניס לפה עוד הרבה אנשים אין תוך הרחוב, אני גורם נזק של צפיפות. כלומר, גם ברחוב יש לי איזושהי זכות שאנחנו כאנשים שגברים במבוי שאינו מפולש, דיין מבוי שסתו מצד אחד, יש לנו אפשרות להגיד לאחד מהשכונה, תשמע, אתה גורם פה צפיפות גדולה מדי. בפועל היום כמעט אין מציאות כזאת, שרחובות צרים, כמו באותו זמן שחזר מדברים עליו, מה שנקרא מבוי שאינו מפולש, ככה שהדין של מבוי לא כל כך קיים, אבל מזה נגזור בהמשך. השאלה, האם אפשר למשל להעמיד דוכנים ברחוב על המדרכה? זאת אומרת, גם ברחוב, לא רק בחצר שלנו, גם ברחוב יש פעמים שבהם אני גורם נזק של צפיפות, ואסור לי לעשות את זה. ואם עשיתי, ומחו בעדי, אני חייב לסלק את הנזק של צפיפות, שוב, בהמשך נגיע לדוגמא. אני חושב שכאילו,
איך הרחבה היא בני, שבעצם לא
מביאות? אם יש פה, יש רחוב, פה יש רחוב, יש פה רחוב אחד סטרי, כלומר, בתים פה בנויים 1, 2, 3, 4, 5. כשהבית שבנוי כאן, יש פה עוד רחוב, מהצד השני שלו. אם יש לו פתח גם מכאן וגם מכאן, אז אנשים מהרחוב הזה יעברו דרך החצר שלו ויכנסו להם, בואי, אז תהיה פה תחבורה גדולה יותר של מעבר אנשים. יהיה בה הרבה יותר צפיפות, הוא מגיע מה. ייכנסו לחצר שלו, אבל זה לא פתח. ומה? הוא פותח פתח מהצד הזה ולא מהצד הזה. נניח שהוא מאפשר, נניח שכתוצאה מהפתיחה ייכנסו עוד אנשים, להם אחרי לא שיכנסו להם לחצר. אחרי הם שיכנסו לרחוב שלהם, יכנסו לעבור פה הרבה אנשים. אז יהיה פה צפיפות ברחוב, תלו לנו אז מה, מה קרה כאילו? עוד רגע נגדיר שלוש הגדורות, איזה נזק יש. הרמב"ם מוסיף עוד, נעבר לחלוקה של רחוב שאינו מפולש ורחוב מפולש, מפני שמרבה עליהם את הדרך. הדברים האלה של הרמב"ם, מפני שמרבה עליהם את הדרך, הם הסיבה הראשונה שאתה מתחיל לברר שמובן בירושלים במקור חמש, מה הבעיה שאני גורם צפיפות ברחוב או בחצר? אומר הירושלמי, זה ירושלמי שמובא על הגמרא שם במקור אחד, על המשנה שם בדף כפה, זה דף כף. אומר ירושלמי, יחלין חברון, למי מכם בידיון? דויחיל מימר לאינון אזלין ועדיין, ואילך, ולא משכחין יתך, ואין מרבין עליהם את הדרך. אומר ירושלמי, יכולים לטעון בני החצר, אתה פתחת פה עכשיו איזושהי חנות, באים הרבה אנשים, עד שהם, או שאתה לא נמצא, או עד שהם מקבלים את הסחורה ממך, את השירות ממך, בינתיים הם נעמדים פה ויוצרים לנו צפיפות, ומרבים עלינו את הדרך. מה זה מרבים עלינו את הדרך? מבאר הרשב"א והרמב"ן ועוד הרבה ראשונים, מרבים עלינו את הדרך, הכוונה, טעם אומר הרשב"א במקור 6, טעם משום ריבוי הדרך, כלומר, איני יכול לעמוד מפני רגל הרבים, שמרבים עלינו את הדרך. כלומר, בגלל שיש פה הרבה אנשים, אני צריך לעקוף. ויש פה איזו התקהלות בחצר שלנו, אני צריך לעשות איזשהו עיקוף. לפעמים אני צריך לעמוד הרבה זמן, כי הם תוקעים את החדר מדרגות, הם תוקעים את המעבר, ויש פה צפיפות, אבל אני לא יכול להגיע הביתה שלי. זה לוקח לי זמן, זה גורם לי צער, זה גורם לי עייפות. איני יכול לעמוד. עכשיו, כמובן, הדבר הזה צריך להימדד באיזה אומדן, שהאם זה על שני אנשים שהוא עוקף אותם ואומר, זה גורם לי צער, כלומר, הוא קטנוני, או שמדובר פה על הרבה נכנסים ויוצאים. בדוגמה שחזן נתנו, שבעל מקצוע מדובר שהוא הרופא היחיד של העיר. בתשופות פשוט עם בני זמננו, שאומרים שאין בעיה לעשות היום, או כמעט אין בעיה, לעשות מרפאה פרטית בבניין, מכיוון שזה לא גורם צפיפות. אולי במקרה זה באדם אחד, שניים, שלושה יעמדו בחדר מדרגות, כאילו זה לא כמות גדולה. אבל אם מדובר ברופא של העיר, של האזור, וכל החולים של האזור היו באים, אז היו עומדים בשורה ארוכה וצופים את המעבר. לפעמים אדם לא יכול היה להגיע הביתה שלו, זה היה לוקח לו עוד איזה רבע שעה, או שהיה צריך לעשות עיקופים. במקרים כאלה, יכול לטעון, הם מרבים עליהם את הדרך, הם גורמים לי צער שאני יכול לעמוד, זה צער, כבי רגליים, בזבוז זמן, ולכן אתה אל תפתח פה כזאת חנות. וכך מביא פשוט עמק המשפט, בזמננו, בבניינים, שיש שם מעליות והחנות או המשרד נמצאים באחד מהקומות. הרבנים לחנות משתמשים במעלית, גיבורים להמתנת האנשים, מגרים בבניין זמן רב, ליד המעלית. ואם באמת בני הבניין באופן מעשי, כשאדם יפתח כזאת חנות, זה יגרום לתקיעתה של המעלית הרבה זמן, ואדם יצטרך לחכות המעלית במקום דקה שתיים, יצטרך לחכות לשמונה, עשר דקות, משהו שהוא משמעותי, הוא יוכל לטעון, אתה גורם לי נזק. אלה שירותים בבית, יש שירותים של מעלית נורמליים שהם אתה מחכה 2-3 דקות, אתה בגלל שפתחת איזשהו צרכים פרטיים שלך, צרכים חריגים, כלומר לא שימושי דירה, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, שימושים נורמליים. לכן ברור לכל הפוסקים שאם אדם מזמין באופן חד פעמי אורחים, הרבה אורחים אליו הביתה, לא על זה מדובר. זה חריג, זה אין בעיה. אבל אם אדם באופן קבוע עושה חנות או משרד, שיגרום לתקיעתה של המעלית, יגרום לזה שיגרום צפיפות בחצר, מה שיגרום לאחד מבני הבניין לחכות זמן רב, לעשות עיקופים, לגרום לאי נוחות. נראה בהמשך למשל מישהו בגלל זה יסתום את המדרכה ואז יצטרכו אנשים לרדת את הכביש כדי לעבור. ואז הם יסתכנו את עצמם בללכת על הכביש, במקרים כאלה יכולים בני החצר וגם מה שנראה בני הרחוב להגיד, אתה מרבה עלינו את הדרך.
רק בדבר קבוע.
עוד דבר חד פעמי, אבל שהוא לא שימושי דירה. כלומר, אם אתה מזמין אליו אורחים הביתה, זה שימושי דירה שפעם בכמה זמן.
זה כבוד?
כן. אם זה שימוש, שוב, שימושי דירה נורמליים שאנשים עושים בדעתם, באופן חריג אמנם, אבל הוא עושה, כמו שאמרנו, נגיד הוא מזמין שבע ברכות, איזה מסיבת גיוס או דברים מעין אלה, בפועל כמעט, היום כמעט אין מצב שגם אם מזמינים הרבה אנשים שבאמת תוקע, כי הכל רצינו הרבה יותר רחב, המעברים רחבים יותר, חדרי מדרגות, אבל אם... רחבים אני אגיע בסוף. זה אני אגיע בסוף. כי רחבים זה באמת יכול לתקוע וזה משמעות. אבל נראה אם יש... הרחבים זה ברחוב. על הרחוב נצטרך לחדל על מה יש לי זכויות ברחוב ועל מה אין לי זכויות ברחוב. אז זה הטעם ראשון שבעצם הובא מירושלמי, שמביא הרמב״ם וכל הראשונים, שמרבים עלינו את הדרך. כלומר, אם כתוצאה מזה שאני מביא לפה הרבה אנשים, אז בני הבניין יצטרכו לעמוד הרבה זמן, יצטרכו לעשות כל מיני עיקופים, יצטרכו לגרום לעצמם משהו שיגרום תרחה, תרדה או סכנה, הם יכולים להתלונן ולמחות. אם זה קומה ראשונה, אז אין לי כשכן תלונה על המעלית. יכול להיות שתהיה לי כשכן תלונה שלמשל בקומה הראשונה הזאת מוכרים שם נגיד ספרים באיזה כוחון קטן, והוא מוכר במחיר הכי זול שיש, כמו כוח ברחוב השומר בבני ברק, שהרבה אנשים מכירים אותו פנחס, מי שמכיר, והוא מוכר ספרים מאוד בזול, מלא אנשים כאן נמצאים, כשעולים אליו, הרבה פעמים, לפחות שהיה בקומה הראשונה, היו תמיד אנשים בכניסה. שאם אחד מבני הבניין רוצה לעבור, אז בשעות שהיה פותח, זאת אומרת, זה היה שעות, אני לא זוכר, 6-8 בלילה, עד 12 בלילה, אנשים שרוצו לעבור, תמיד היו צריכים להתחקר, לזוז ככה בדוחה, כפעמים לחכות עד שיתפנה. תמיד הייתה צפיפות שם. אז אם אדם, אז יכול זה קומה ראשונה, אבל קומה ראשונה שתוקעת החדר מדרגות. אם תוקעת החדר מדרגות, אתה מעלית, שניהם זה זכויות של בעלי הבניין, זה מאפשר להם להתלונן ולמחות. כשאני אומר, תמיד להתלונן ולמחות, זה אומר שאם אדם בא לעשות, אדם שהוא ישר וירא שמיים באמת, והוא בא לעשות כזאת חנות, הוא לא צריך לעשות לחכות שאם ימחו אז אני אפסיק, הוא יריב איתם. אם אני בא לפתוח, אני צריך לבקש את רשותם של בני הבניין כדי שיסכימו, כדי שאני לא אגום לאנשים סתם צער. אבל אם עשיתי את זה, אם הם לא מחו, אני יכול להמשיך הלאה. אם הם מחו, אז אני חייב לעשות. זה טעם ראשון של בני חצר מעקבים עליו, בגלל שמרבים עלינו את הדרך, דהיינו, גורמים לי צורך לעמוד הרבה זמן, גורמים לי צורך לעקוף, כלומר, תרחה פיזית, זה נימוק ראשון. נימוק שני מובא בתוספתא, גם מובא כמעט בכל הראשונים ופוסקים, מסוגיה אחרת. אומרת בתוספתא מקור 8, מי שיש לו פתח במבוי, אין בני מבוי כופין אותו לעשות ממנו דלת למבוי, שיכול לומר, רצוני שיכנס בחבלתי, אל תדחי. יש דיון רחב שאנחנו לא נכנסים לכולו, מאוד מעניין. בזמנם שהיו מבואות, זאת אומרת, הרחובות היו בנויים בהרבה רחובות כאלה חד סטרים, כאלה מבואות שאינם מפולשים. ובני המבוי היו מעין חצר אחת גדולה, ויש דינים שלמים לבבא. בגמרא ובבדרא, האם אפשר לסגור את המבוי הזה, לעשות לו לחי וקורה לדיני עירובים, האם אפשר לעשות לו בית שער, דלת, כדי לשמור על פרטיות. מעין שער של אותה שכונה. יש עדיין קצת בירושלים כמה שכונות כאלה, בשכונות העתיקות, שעדיין יש פתח של... שאפשר לסגור אותו, הם קוראים דלתות שם כמעט, אפשר לסגור אותו, אז פעם היה סגור את המדתות, מסיבות ביטחוניות, שערי העיר, וכל מיני דברים שמוזכרים לנו כבר בחז"ל במשך הדורות. ואז, אם יש בני מבוי, שרוצים בני המבוי לסגור לעשות להם את דלת שם, ולסגור את המבוי בלילה או בכל מיני סיבות. אומרת בסוספתא, יכול אחד מבני המבוי להגיד להם, תשמעו, לא רוצה שתסגרו לי את המבוי בדלת. למה? מפני שאני רוצה להיכנס בחבלתי על פתחי, אני רוצה להיכנס חלק, לא בדוחה, לא בצפיפות, לא שיהיה לי צר לי, אני רוצה להיכנס כמו שנכנסים לרחוב. יש פתח של בית, פתח של בית יש לו דלת. פתחי רחובות זה לא סטנדרטי שיש להם דלתות. נכון? שיש אנשים שעושים ככה. אבל זה לא מחויב, זה לא מחויב, ולכן אתם לא יכולים לכפות עליי. לכי בקורה לדיני עירוב אפשר לכפות עליו, כי דרך אפשר הכל זה להעמיד עמוד, לא עושה לו שום נזק, אבל לעשות דלת, זה כבר מחייב אותי להיכנס ברוחב של 90 סנטימטר, מטר, תלוי איזה דלת עושים. ואז אני רוצה להיכנס עם החבילה, ולא להידחק ובדיוק להזיז אותה בכיוון הנכון, ולכן מכיוון שזה לא רוב העולם עושים דלת, אתם לא יכולים לכפות עליי. כלומר, הטעם השני, שמוזכר בעצם בספר בראשונים, זה אם בגלל שאנחנו פותחים פה עכשיו שוב איזושהי חנות, או עושים משהו בחצר, בחדר המדרגות, או אפילו נגיד לפתח השכונה בזמנם, שיגרום למעבר צר, שהוא מעבר, שזה לא דבר שרוב העולם עושה, אני כאחד מבני הבניין יכול להתאום ולהגיד, אני לא רוצה לעבור במעבר צר.
אפשר
להקיש
מפה לבניינים שרוצים לעשות חניה שלהם, זה אפשר אוטומטית?
אם זה דבר שהוא רוב העולם בבניינים החדשים לפחות נקרא להם עושים את זה, האם לחכות עד שכל אחד יש לו שלט, הוא צריך לחכות למשל, יש פה שני דברים, או לחכות עד שיפתח השער, שזה לא דבר דינה של שניות, קשה, צריך פה מדינה של פוסק, אבל לא נראה לי שזו תלונה שאתה להגיד, זה מפריע לי.
מה עושים את זה?
להגנה מפני גנבים.
כמה עושים להגנה? שלא יחדו אנשים סתם ככה.
שני דברים, או הגנה מפני גנבים, או שאנשים יתפסו חנויות. אבל מכיוון זה לא הרבה זמן, לא נראה לי שמהטעם הזה אפשר למחות. מהטעם של צער זה תלוי באמת איזה שער עושים. אם השער הוא צער, וכמו לפעמים בחניונים שיש, מעבר צער, הוא יש לו רכב גדול, בוודאי שיכול להגיד, תשמעו, לא רוצה להיכנס בדיוק ולחשוב שאולי יצפוק את הרכב. זה כן הוא יכול להתכונן. זה בעצם מה שאומר את הספר. וככה אומר הריב"ש שתשאירו תשובה מאוד מאוד מעניינת. אל תיבהלו ולקרוא אותה בהתחלה, נבין את ההיגיון שלו. מה זה? לא, באותו נימוק. אותו עיקרון שמעבר קצר. זאת אומרת, נימוק ראשון זה שגורם לי כשכן לחכות עד שאני אוכל לפלס את דרכי בכניסה לחצר או בחדר מדרגות. לפעמים לעשות איזה עיקוף, מכיוון שיש פה הרבה אנשים, זה סוג אחד של נזק. סוג שני, זה הנזק הזה שהמעבר הוא הופך להיות צר, ואני צריך ללכת בדוחק, לדפוק את הדברים שאני מביא איתי וכו'. דבר שלישי,
אבל
אני לא יכולה, כי הם עושים לי נזק. הם עושים לי נזק אם הם יעשו מעבר קצת. זאת אומרת, יש לי זכויות לעבור ברחוב ולעבור בחצר, באופן של נוחות.
אני אעשה בדרך.
לא, נהיה צער בגלל שעשו את דלת. אם לא הייתם עושים דלת, זה היה מעבר נוח. אתם רוצים לעשות דלת, ואתם רוצים לעצר. עכשיו, אפילו אם אתם הרוב, זה העיקרון, אפילו אם אתם הרוב רוצים לעצר, אבל זה פגיעה בזכויות שלי, יש לי זכויות בחצר. וכך, כמו הדבר השני של מעבר צער, יש תשובה מאוד מעניינת בשו"ת הריב"ש. זה בריב"ש, קהל שיש להם בית הכנסת בעירם. ואיש עשיר אחד מן העיר קנה שם מקומות ישיבה הרבה בזול. כשבנו את הבית כנסת, הוא קנה איזה 20 מקומות, שיהיה. ואחר כך, ספר לה, השאלה שם, לא כדעתי את כולה, באו עוד אנשים, ובני העיר רוצים להגדיל את כמות האנשים שמתפללים בבית כנסת. והקהל רצו להוסיף מקומות בבית הכנסת, במקום פנוי שיהיה שם, ולמוכרם לזה ולזה. למה הקהל רוצה שיהיו עוד מתפללים? א', תגיע מזה תועלת לקהל בממון, יהיו עוד מיסים, יהיו עוד עליות לתורה, יהיו עוד תורמים, יהיו עוד אנשים שיספקו כסף לבית כנסת, אם יהיו יותר מתפללים. טענה שנייה שיש לקהל, גם שיצדיקו הרבים לבוא לבית הכנסת, רוצים לזכות את הרבים, יהיו הרבה אנשים צדיקים שיבואו להתפלל לבית כנסת. אבל אותו עשיר יש לו 20 מקומות שהוא והבן שלו יושבים שם. למה הוא צריך 20 מקומות? הוא רוצה. ואז בעצם רוצים הקהל לכפות על אותו עשיר, תמכור לנו את המקומות כדי שנוכל למכור אותם לציבור הרחב. וכמה השיר? הוא בירר בדבר באומרו, כי בזה שיקחו ממנו בכוח, זאת אומרת, בקנייה ובכוח את המקומות, יהיו מצרים לו הדרך לעבור למקומות האלו. הוא רוצה 20 מקומות, כי אז הוא כמובן לא יושבים שם אנשים, אז הצפיפות היא קטנה, אז הוא עובר בנוח למקום שלו. ככה בא לו. ושילם על זה במלוא כספו פעם, האם הציבור יכולים להגיד לו, אנחנו מונעים ממך את הזכות לעבור במעבר רחב בבית כנסת, כי אנחנו רוצים שיהיו עוד מתפעלים בבית כנסת. כן, המקום שלו. המקום שלו, המקום שלו. הם רוצים את המקומות שלו, כדי שיהיה מעבר, כדי שיהיו עוד מתפללים. הוא אומר, יש לי זכויות, קניתי מקומות, אני רוצה מעבר רחב מעבר לסטנדרט שבו בבית כנסת. ואף אם יישאר לו די לעבור דרך שם, הנה יהיה לו צר אתה ממה שהיה. ושאלת אומר הריב"ש אם הדין עמו או עם הקהל. עונה הריב"ש תשובה. הדין עם העשיר הוא. שכיוון שיש לו מקומות ישיבה שם, ויש לו דרך רחב למקומותיו, המקום הפנוי ההוא, אין הקהל יכולים לקצרו, מפני שמרבים עליו הדרך, שהוא יצטרך לעבור למקומותיו במקום צר. והרי כדתניא בתוספתא שציטטנו מקודם, אומר הריב"ש, אדם שקנה הרבה מקומות, קנה זכויות. קנה זכויות, זה שלו, ואתם הקהל, גם אם יש לכם מטרות מאוד חשובות, לתועלת הכלל ולצדקת הרבים, אתם לא יכולים לקחת לו את זה. כמובן שאותו השיר, אולי כמובן, לא בטוח שהתפילות שלו יתקבלו בבית כנסת, אם הוא לא רוצה לזכות את הרבים או כזה קטנומי, זה כבר דיון אחר, אבל אתם לא יכולים לקחת לו את הזכויות, אומר הריב"ש. שוב, זו הייתה הטענה השנייה של מקום מעבר צר. אתם לא יכולים לגרוע ממני את הזכויות. אם באמת, אבל, אדם בא ותולד טענה, עד היום בבית כנסת היו מעברים רחבים. עכשיו באו לשכונה עוד הרבה אנשים, ואז עשו ישיבת ועד או ישיבה של כל הציבור, ואמרו, אנחנו רוצים לעבור שכנים חדשים, בואו נכניס עוד כיסאות במעברים. אם זה המקרה, שלא היה לאדם איזה זכויות קנייניות, שהוא קנה את המעבר הרחב, עד עכשיו המעבר של מטר וחצי, רוצים לשים שני כיסאות במעבר כדי שיהיה מעבר של מטר, אין זכות למישהו להגדיר בדיוק איזה מעבר. מצד שני, ברגע שהוא קנה מקומות, הוא קנה את הזכויות שלו. כמו אדם שקונה בית בבניין, הוא קונה את הזכויות של החצר כמו שהקבלן מכר את זה. ולכן אתם, בני הבניין, לא יכולים לעצר לי את הזכויות עם מה שאני קניתי מהקבלן.
הקנה הזאת שזה מוצר, זה שהוא קנה
את זה. זה שהוא קנה, כן. לכן, אני מיד אמרתי שיש זכות כמובן ועד בית כנסת או לקראת בית כנסת, אם למשל עשו בית כנסת ויש עוד אנשים ורוצים לצופף כדי שיכנסו עוד אנשים בית כנסת, אם אפשר, אלא אם כן אנחנו רוצים לגרוע שוב זכויות ממישהו, כלומר היה לך מקומות, אני רוצה שתמכור את המקומות שלך, הספרים או מיותרים, זה אי אפשר לקחת ממנו. אם הוא קנה באופן קנייני זכויות, אי אפשר. אני כבר אגלוש, לכן אדם שקנה דירה בבניין, קנה גם זכויות חנייה בדרך כלל. אם הקבלן בנה בית של 12 דירות או 12 חניות, לכל דירה יש חניה אחת. ולכן אוטומטית כשקניתי בית, קניתי אותו עם הזכויות של החצר ועם הזכויות של החניות. לעומת זאת, חניות ברחוב זה כבר דיון אחר, שאותה גם נתייחס. טענה שלישית, שיש לנו נימוק שלישי, מה זה מרבים עלינו את הדרך, או יותר נכון, למה בני החצר יכולים להקיב? לא מרבים לתנות, למה בני החצר יכולים להקיב? אומר בית יוסף, כתב אמור לך, שפור 10, על ראובן שבא לחלוק ביתו לשניים, כדי שיראה ראוי לתוספת גיורים. וזה, שוב, זה גם דיון בגמרא, בראשונים בכלל, אדם שעשה, יש לו בית גדול, הוא רוצה לחלוק אותו לשניים, להפוך אותו בעצם לשתי דירות, כדי להצטיר יחידה דיור אחת. ושימון שכנו בחצר מעקב עליו. למה? מפני שבתוספת דיורים מתמלא הבית הכיסא מהרה. בזמנה, כלומר, שבחצר היה בית הכיסא, אם אתה עכשיו מזכיר, רוצה לחצור את הדירה שלך לשניים ולהזכיר את הדירה לאנשים אחרים, אתה מכניס עוד דיירים לבניין, אתה מכניס עוד תחלוך. כלומר, בית הכיסא יתמלא יותר מהר, וזה יגרום לנו, כמובן, או לזכור ביותר כסף מנקים שינקו את בית הכיסא, או יגרום לנו סירחון יותר גדול. עכשיו, אם אותו ראובן היה מכניס הביתה שלו, לאותו בית שלו, הרבה אורחים, הרבה דיירים, כותבים הראשונים, בוודאי שאי אפשר למחות בעדו. הבית שלו, הדוח שלו, אדם יכול להכניס כמה אנשים, לגדל כמה ילדים שהוא רוצה, ולהכניס כמה אורחים שהוא רוצה. זה אי אפשר לקחת ממנו את הזכויות האלה. וכאילו אי אפשר להתכונן. אבל אם הוא רוצה להפוך את הבית שלו ליחידת השכרה, מעבר למה שהיה במבנה הראשוני של הבית, זה אין לאדם זכות. כלומר, כשאני קניתי בית בבניין, בבניין הזה יש 12 דיירים, אי אפשר עכשיו סתם לבנות. ולכן כל דייר שרוצה לעשות הרחבה שעלולה לפגוע באיזושהי צורה בדיירי הבניין האחרים, צריך אישור מהשכנים. זה סוגיות הלכתיות רבות, מעניינות, הרבה סוגיות חיים, ביניהם שבהם רוצים לעשות הרחבה, בין אם לבנות על הגג או להרחיב מרפסות וכל מיני דברים כאלה, בין אם יפגעו למשל בחזות של הבית, אולי אנחנו נאחל לזאת איזו סוגיה או שניים. לפעמים זה פוגע בחזות של הבית, כי מישהו מוצא מרפסת וזה כבר הורס את החזות של הבית, או דבר שיכול לגרום לירידת דרך הדירות, כי בניין עם יותר דיירים, יותר דירות, כל דבר שיכול לגרום לנו נזק צריך הסכמה של בעלי הבניין, של בני הבניין. שמעון, אז בא ראובן, ושמעון שכנו בחצר מעקב עליו מפני שבתוספת דירות מתמלא בית הכיסא מהרה, שהדין עם ראובן, תראו רגע, אני רואה שציטטתי עוד חלק על זה. גם זה. כן, נכון, ציטטתי רק חלק. בטענת בית הכיסא, כלומר בטענת הלכלוך, טוען שם, אומר מרדכי, לא יכול לטעון שמעון, כי הכמות שיוסיף עוד יורים היא לא כמות של, שמעכבת, ואם אומר מרדכי, אם יצטרכו, אז הוא ישלם יותר על, על, על הניקיון הזה. אי אפשר למנוע. אבל אם בהכנסת הדיירים החדשים הוא יגרום נזק שבהכרח מוריד את ערך הדירות שלהם, במקרה כזה יכולים לעכב. כלומר, שוב, יש עוד דיון על זה יותר רחב הראשוני, אבל לא נכנסתי בינתיים. אם הכנסת הדיירים החדשים, כלומר הרחבת הדירות, תגרום לפגיעה ממונית, ירידה דרך הדירות, פגיעה בחזות הבית שלו, שבדרך כלל זה הכוונה ירידת דרך הדירות, למרות שאדם גם יכול להגיד, קניתי בית אסתטי, ויש מקום לדון בטענה שלו, או דברים שאפשר יהיה לאמוד אותם, שיצטרכו לעשות תיקונים יותר גדולים, אז פה אומר בית יוסף מחלק בין, או מרדכי מחלק בין, בית הכיסא, שאלה דברים שמצריכים קצת יותר הוצאות, לבין דבר שממש יוריד את ערך הדירה של השכן. אם זה הורדת ערך הדירה של השכן, הוא חייב הסכמה. זאת אומרת, אם זה נזק שאני עושה לשכן, אני חייב את הסכמתו. אם זה ריבוי הוצאות, אני יכול לתבוע מהראובן הזה, מעכשיו אתה והדייר שלך, הסוכרת של מוק יפליים. ולכן בהקשרים האלה, אם למשל יש פותחים משהו, נגיד איזושהי חנות בבניין, בוודאי שאפשר לחייב את בעל החנות, והוא לא עושה נזקים של צפיפות. אבל משתמשים, הקונים שלו משתמשים הרבה במעלית. אפשר לתבוע ממנו, אתה כתשלומי בעד הבית, תשלם יותר על המעלית, או תשלם יותר על תשלומי הניקיון. כי מכיוון שאתה לא בשימוש ביתי רגיל, מכניס לפה עוד דיירים, אז זה לא השימוש כאן, אורחים שמגיעים אליך הביתה, זה שימוש משרדי או השכרת דירות. במקרים כאלה, תשלם יותר על ההוצאות שהבניין צריך להוציא, כלומר, ניקיון בית הכיסא, ועל, שוב, בהקשר שלנו, ניקיון החדר מדרגות, עלות החשמל של המעלית וכדומה. אז יש לנו, אם נסכים שלושה נימוקים, שטענות יכולים בני החסר לעכב. על מישהו שרוצה להרבות אנשים שיכנסו באופן, בכמות גדולה יותר, אליו לדירה, אם זה חנות, אם זה משרדים, אם זה אדם שרוצה בעצם לעשות איזושהי הרחבה לדירה ולהזכיר אותה לאנשים אחרים. טענה אחת היא טענה של צפיפות, שזה טענות של נזק שאני צריך לחכות הרבה זמן, עד שמתפנה נגיד המעלית, או שצפוף לי במעברים בשעות מסוימות. טענה שנייה היא טענת המקום, המעברים הפכו להיות צרים. למשל, אם אדם רוצה להחנות את האופנוע שלו, במעבר שאותה אופניים שהוא קנה לילדים שלו ליד הכניסה וזה מצר את המעבר בחצר, יכולים בצדק רב בני הבניין למחות ולהגיד לו, זה לא מקום לאופניים, אנחנו רוצים מעבר נוח ורחב ונורמלי. כמה לא צריכים להתכונן לפעם הראשונה והשנייה, אבל אם הוא עושה את זה באופן קבוע ושם שם את הברזלים האלה קשירה לאופניים, עושה את האופנוע שלו, כמה אנחנו נתכונן, אנחנו רוצים מעבר רחב ולא מעבר קצת. הטענה השלישית היא טענה של בגלל שאתה מוסיף פה עוד דיירים, אתה עושה בלי יותר גדול לבניין, ולכן צריך להוציא יותר הוצאות לשימושי הבניין, או שאתה מוריד את ערך הדירות, וכמובן גם זו טענה שיכולה להגיד.
דייר
שדיר
שפדה
בבית
הכיסא, אז
אם בגלל השימוש, זאת אומרת, אפשר לראות שכמות האנשים, לא כל משרד כמובן, עושה באמת יותר לכלוך ויותר מעלית, זה תלוי כמה אנשים, נגיד משרד עורכי דין, כמה כבר אנשים נכנסים, אבל אם זה חנות שנכנסים הרבה אנשים, או אם זה מרפאה שהיא מאוד עמוסה, אז הם משתמשים, ואפשר לראות את זה, ויש עובדה שבאופן חריג, זאת אומרת, משתמשים בכלל פי שניים במעלית, משתמשים יותר אנשים, בוודאי בזמני החורף, יותר מנקחים עם בוץ. ובגלל זה אנחנו צריכים להביא את המנקה כל שלושה ימים, לא כל יומיים, לא פעם בשבוע לבניין. אז יכולים לתבוע ממנו, שאתה פוסקים, פשוטים, אתה יכול לתבוע יותר כסף, על ועד הבית.
אני מדבר
כבר על תוספת
בניין, אבל לא נחליף את השכן,
אני חושב
את כל המועצה, העירייה, כל תוספת
בניין, עולה דרכה. לא. צריך, יש כמה דברים. יש, ודאי שאני צריך את האישורים המועצה והעירייה, זה כאילו פשוט. זה מצד הטבע שלהם, תוכנית בנייה עירונית. לא, לא, מצד הלכתי. אני צריך לבקש גם את האישורים המינהלתיים שדורשים ממני, זה לא מצד הלכתי, זה מצד ה... אני רוצה שבו גם מצד הלכתי, כאילו, הם טובים. אבל גם השכן, עם הבנייה שלי, יכולה לגרום לו איזשהו נזק. מתוך הבית שלי, אני לא צריך לבקש ממנו שום אישור, אני שובר קירות ובונה אותם. אבל אם אני מרחיב מרפסת, או אני בונה על הגג, אז הבנייה הזאת, שוב, יכולה לגרום לשינוי חזות הבית, וזה ירידת ערך קירות. כשהבית זה כבר לא פרופורציוני, אז זה מוריד את ערך הדירות. אם אני בונה על הגג, זאת אומרת, עוד דירות חדשות, אז זה מוריד את ערך הבניין. כל בניין יש לו את המבנה שלו, ואם עכשיו היה עד עכשיו 12 דירות, ועכשיו יש 13, כלומר, הבניין על הגג ניכר, או אם יוכלו להוכיח שהוא מוסיף משקל על המעקה למשל, אבל צריך לעשות מעקה יותר חזק, אם זה יכול לגרום לנזקים בגלל זה שפיתום עכשיו, בגלל שפתחת את האיתום המקורי, יכול לגרום לגרום בעוד, ולשכנים תמיד יש כל החכמולוגיה, אבל אם יש טענה שאפשר לאמוד אותה כספית, כלומר אתה עושה לי נזק, אתה חייב לבקש אישור מהשכנים. נדמה שהיום לפי חוק גם אתה חייב להביא חתימות של השכנים לעירייה, כדי לקבל אישור. לא, כי זה מה אתה יש לך את השטח, מה מעניין אותך מישהו, השכן ליד מהצדים, מה מעניין אותך? זה טרם שנה, פעם באה נדבר למשל אם אדם אומר, אתה מסתיר לי את האור, אתה מסתיר לי את האוויר, כלומר בגלל שאתה עכשיו מרים עוד קומה, אז אתה מוריד לי חלק מהשימושים הרגילים שהיו לי עד עכשיו, או אתה עכשיו נתת פה עץ וסתמת לי את האוויר לך. כן, זה יהיה בזה עוצים שוב הבא. כן.
נגיד אני
אגיד את המדינה
של
דבר שמתחסק
למעבר, או
אנשים
שמדים
מגיעים
כיתות,
וחביב שחוצים את המעברים, שמדים למעבר. א', זה נגד מנהג המלד המשפטי. עושה רבה. מי שסותר מעברים, זה לא בסדר ואפשר למחות. אם מוחים, הוא חייב לזוז. זה כל מעברים, כמו שהיו בבית כנסת. יש לאדם זכות, זאת אומרת, ברגע שיש צורה של מעבר שנקבעה ולא רוב הציבור שינה את זה, אלא אני רוצה עכשיו לסתום את המעבר, אני גורם נזק. אם מישהו אפילו יתקל, אז עשיתי אולי נזק של בור אפילו. אבל אני עכשיו שלא נתקל, סתם את זה שאני מסתף להם את המעבר, זה נזק. אז בית המדרש כמעט כולם צדיקים, לא מוכרים, ותרנים כולם. אבל אם מישהו ימחה ויגיד לי, אני חייב לזוז. ויותר מזה, חתכי, אדם תמיד צריך לחשוב על עצמו מבחינה מוסרית. אני עכשיו עושה הפרעה לציבור. אז זה לא טוב שאני יושב במעברים, כן, מעברים הם מאוד רחבים, נגיד אולי לפעמים בזמן קיץ, ואני נמצא במקום. יש מקום לדבר. מה זה? אם אני נמצא, אם אני נמצא במעברים ואני נתקלתי בדבר שאפשר לראות אותו, יכול להיות. לפעמים זה בור המתגלגל, זה מתגלגל. כן. זה דבר בעצם בין השורות, לא במעבר...
לא, ברור שמוכן, אני פשוט יעבור ויגיד פה, שמע, שום, זה זה כיסא, השאלה
היא מבחינת עצמה, או בשביל... תדעי כמה זה מפריע. וכמה אנשים באמת עוברים, למשל אם אני יושב אחרון בשורה, נגיד מהצד הקיצוני וכמעט לא עוברים שם בשורה, אז אין פה משהו לחשוש, וצריך לראות, זאת אומרת, אם באמת נוצרת איזושהי הפרעה, אז זה לא בסדר, צריך לדאוג לא לעשות הפרעות.
לגבי אינטרקומים, אם הרבה פעמים שיש בתים שרוצים להתקדמים במקרים, הם לא רוצים שסגרו את האבן באינטרקום, כי לא היו לה שייך את המפתח הזה. אם יש אפילו דרך אחד מהבניין, שהוא כאילו אין לי יותר מכל זה, הוא יכול לקפות על כולם אינטרקום, כאילו לזכור את הדרך עם המפתח הזה.
צריך לבדוק מה הסיבה שעושים אינטרקום. אם עושים אינטרקום בגלל סיבות של בטיחות, ואז כשמשאים את זה פתוח זה נגד בטיחות, אז הוא יכול למחות עליהם. אבל אם זה אינטרקום, סתם פרטיות, שלא יכנסו סתם אנשים, או מסיבות נגיד של ניקיון, שלא רוצים שזה יהיה פתוח, וכל מיני ילדים וכלבים וכל מיני ילדים יכנסו לפה וידחדחו. אז אם מי שנכנס... בהקשר זה נגיד, משאירים את זה בלילה, ובבוקר לא יודע, בשמונה כבר, בסדר מזה ש... פשוט תלוי מה הטענה. אם הטענה שלו היא שבגלל שצריכים עושים נזק, וזה נורמטיבי, שבו חבור, היום יש פתרונות, גם בכל מקומות פה יש קוד אלקטרוני, אבל, אבל העיקרון הוא, צריך לבדוק, אם הטענה היא טענה של נזק שאתם עושים, נזק של תחלוק, נזק של צפיפות, נזק של מעבר צער, נזק של ירידת ערך המקור, לכן אנחנו לומדים טענה-טענה לראות איזה טענות הן לגיטימיות ואיזה טענות לא לגיטימיות. בואו נראה שני דברים אחרונים. לגבי חניה ברחוב, אם אדם מעבר לה, נגיד שאין צפיפות בחצר, מעברים רחבים, אבל אדם שבגלל החנות שהוא עשה שם, או אפילו הזמין אורחים, אנשים חונים בכמות גדולה על הרחוב, ליד ה... לא בחניות פרטיות של בניין, שזה בוודאי שאסור לאדם זר לחנות בחניות, בחניות פרטיות בבניין. זה אסור, זה השגת גבול, זה לתפוס למישהו בעצם את הרשות שלו, את החניה שלו, כמובן אלא בנו משה.
כן, לא חניה פרטית?
אם חניה בבניין היא תמיד חניה פרטית. חניה של בניין, חניה פרטית.
הבניין.
מה זה?
לא של הפרטי.
תמיד. חניה של הבניין זה חלק מהזכויות של בני הבניין. יכול להיות שיש חניה שיש בה כמות חניות גדולות יותר מאשר, אבל בבניין שקבלן בונה בניין, הוא מקצה מקומות לחניה. זאת אומרת שיש לו פחות חניות מאנשי הבניין, ואז דיון איך הם מחלקים ביניהם את החניות. האם עושים את זה חלוקה של לפי שנה? גם זה יש בינו פוסקים שיוצא את בעמק המשפט. תשובה אחת ארוכה, מעניינת לזה. יש גם בטוחה הביאו לי תשובה מעניינת, אבל אדם למשל שחנה בבניין, נניח שזה בניין אבל יש להם שישה דיירים ושש חניות, שש חניות, והוא חנה באיזושהי חניה, ואחד הדיירים לא הייתה מכונית, אז הוא חנה עם שתי מכוניות שלו. אחרי כמה זמן קנה, אותו דייר בלי המכונית, קנה מכונית, והוא אומר, תשמע, אני רוצה את המקום שלי, והוא אומר, הייתי חזקה שלוש שנים, אני כבר שלוש שנים חונה פה את שתי המכוניות שלי. האם יש חזקה על דברים כאלה? השורה התחתונה היא לא. מכיוון שההוא ששתה כי לא הפריע לו שום דבר, אבל אלא אם כן הוא נתן אישור, הוא אמר לו אני לא צריך לחנייה, ושוב, אז זה דיון אחר, לא נכנסים לך כרגע, אבל נעשה לו שיעור בפני עצמו. אבל אנחנו מגבי חניות ברחוב. חניות ברחוב, אומרת הגמרא בבא בתרא, אמר רב יהודה אמר רב, מיצר שיחזיקו בו רבים, אסור לקלקלו. וכאן אני עושה גם בראשונים בשולחן ערוך, דין מוכר, שאם יש מעבר שהוא מעבר לרבים, אפילו אם המעבר הזה עובר באיזשהו מקום דרך זכויות פרטיות של מישהו, אבל הוא כבר נעשה למעבר של רבים, שלא מכרו בכל מיני צורות, הוא כבר נעשה מעבר של רבים, אי אפשר למנוע מהרבים. לרבים יש זכות על דברים שהם הורגלו, להמשיך את זה כתוצאה לזה. ואנחנו באים לעמוד רחוב, כביש. אם אדם בא למשל, בכל כביש שבו יש, נגיד, בשני הצדדים אפשרות לחנייה. לפי החוקים העירוניים, אפשר לחנות בשני הצדדים. אם ככה, כל אדם יכול לחנות בצדדים האלה, ואין למישהו מבני הבניינים או הבתים של היד זכויות יתרות על פני מישהו אחר. מה שאמרנו בפעמים הקודמות, במקור שלוש כאילו, בתחילת השיעור, שאדם שרוצה להכניס למבוי עוד אנשים יכולים בני המבוי לעכב עליו, זה כשהוא יגרום צפיפות שהיא מעבר לנורמלי. אבל ברגע שהעירייה אמרה שאפשר לחנות בשני הצדדים, היא לא נתנה זכויות לבני הרחוב יותר מאשר לאנשים אחרים, ולכן גם אם זה לא נעים שפלוני הביא 15 חברים הביתה ותקע את כל החניות של הרחוב וכולם צריכים לחנות רחוק, אין להם זכויות מבחינה קניינית. הם יכולים רק להתעצבן על השכן, שהוא לא היה רגיש, הוא אמר לכם שלא תחנו רחוק, אבל אין להם זכויות, ואי אפשר למחות או להתלמד מבחינה הלכתית, ובוודאי אי אפשר לעשות לו מה שעושים מהעזי פנים שבין האנשים, ולעשות לו חניה כפולה ולחסום אותו. כי אז הם עושים עכשיו נזק, כי בעצם, עכשיו בלי קשר אם אני עושה חניה כפולה, סתם כי אני ממהר, או כי אני אז בני כזה ורוצה לתקוע מישהו, אבל חניה כפולה זה ממש הפרעה לרשות הרבים. כלומר, ההנחה היא לרחוב שבו יש חניות שאפשר לחנות משני הצדדים, למשל מצד אחד, ולפחות שישאר רחוב שהוא דו-מסלולי, או אם זה חד מסלולי, אם זה חד סטרי באותו רחוב. ולכן ברגע שאני תוקע אם יש רחוב דו-מסלולי, ואני עושה חניה כפולה, ואני בעצם גורם לאנשים לעקוף את המכונית הזו ולהיכנס למסלול הנגדי, ויש פה אולי, לא מכניס אותה לבעיה של אולי תאונות ופקקים שיווצרו, מי שעשה חניה כפולה, ראוי לקרוא לו עבריין. ככה הוא מחזה. ואתו, יש לי תשובה מהם בטוחה יביאו, אם אחד עשה את זה, עלו את הרב לינוסטיין, אז ההוא שראה את זה שעשה חניה כפולה, זה היה כדבר, אמרו, אתה רשע, אתה עבריין. ההוא נעלה, והלך לרב, אמר לו, תשמע, הוא קנה אותי בשמות גנאי. אמר לו, מה אתה רוצה? ככה מגיע לך. אתה עבריין. אז צריך כמובן אף לא נוצריך, אבל מי שחניה כפולה היא דבר לא אסור הלכתית, הוא פוגע במיצר שהחזיקו בו רבים, הוא יכול גם לגרום לסתקי אנשים, הוא גם סוכב את הדרך, כמו שהוא עושה פקקים, לגרום לאנשים לעמוד, אסור לעשות חניה כפולה, וכו'. אלא אם כן, אולי פיקוח נפש עוברים מעין אלה.
וגם אם פשוט אותו בטוח, שאתה יכול
לעשות את האוטו שלו, הרבים אנחנו לא נוכלים. זה אני חושב שאתה מבינה, אולי זה לא כתוב, אבל למרות זה כן כתוב בחוקי עזר עונים. כתוב לא, אסור. יש שאולה, שאתה יביאו על אחד שרץ לתפילה, והוא שמע שהם מגיעים לברחו, לא יודע, הוא חושב מתוך האוטו, שם מגיעים לברחו, אז הוא הסביר את האוטו ברחוב, תמיד יש שאלות, לא יודע אם יוציאו אותם או שהם מגיעות. כשאת האוטו ברחוב, הוא רץ לברחו, והגיעו אנשים, בנית לקחו את כל המעבר, צופרים, הוא באמת חזרת השד. האם הוא יפסיק חזרת השד, או שהוא לא יפסיק חזרת השד? זו השאלה שנשאלה שם, ואחרי טיפול ארוך, התשובה הייתה שהוא צריך להפסיק את חזרת השד, אבל לא צריך טיפול ארוך משם, זה כל כך פשוט, זה צריך שעושה נזק לציבור, כמו הקדוש ברוך הוא בטח הוא קורא את השאלה שלו. תשובה האחרונה בהקשר הזה זה לגבי סתימת המדרכה. אדם שרוצה לחנות על המדרכה, למה ככה, מכל מיני סיבות, הוא חונה על המדרכה, או שרוצים להקים איזשהו דוכן על המדרכה, האם זה מותר או לא? אפשר להבדיל בשתי נרוחים, המוכר בגדים, לרחוב בגדים סוג ב' במחיר מוזל, ויש קונים רבים ומרוצים ממחירה זו. אולם לעומתם יש נשים מובילות ילדים בעגלות, שהמחירה על המדרכה מפריעה להם ומחו בידו של הרוכל הזה. האם מותר לו להמשיך ולמכור? אפשר לקחת דוגמאות כאלה, משוק ארבעת המינים ועד איצקוביץ' בני ברק וכל שוק, כל מקום שבו, שוק אבל לא במקום השוק, זאת אומרת מקום העמדת הדוכנים, אלא כל מקום שהוא לא מיועד להעמדת דוכנים, ואדם העמיד שם דוכן ועכשיו הוא סותם את המעבר של המדרכה. תשובה מבואה ועשר בעברת רק כליו של אדם קונה לו בכל מקום שיש לו רשות להניחו. אומר הרשב"א כגון סמטה ששם יש לאדם רשות להניח כליו. אין לו רשות, אומר הרשב"א כגון רשות הרבים, אין, כליו של אדם לא קונים לו. אם כן, זאת אומרת, אדם שאין לו רשות להניח את הדוכן הזה באותו מקום, כלומר הוא לא קנה מהעירייה את המקום להנחת הדוכני כמו מה שכן לפעמים קונים בשוק ארבעת המינים, אם כן, כאשר יש כאלה המוכרים מידי האוכל, אסור לו למכור מחשש גזל בהיזק הרבים. ונראה שאם האומדנה היא שלחלק מהציבור המחירה מפריעה, אין רשות לרוכל למכור גם כשלא מלכו בידו, כי אתה עושה הפרעה לציבור. אם מקום שיש מסתם סופק, אתה יכול להעמיד את הדוכן, אם העירו לך, תזיז אותו. אבל אם מקום שבורס לגורם הפרעה לציבור, או כבר העירו פעם לאנשים כאלה, אסור להעמיד את הדוכן, והוא מסיק במשך התשובה, לא כתבתי את זה, שאלה שקונים אפילו מאותו רוכל שמוכר בגדים סוג ב', יכול להיות שמחזקים יד עוברי עבירה, ואולי אפילו אסור להם בכלל למכור, ככה הוא כותב שם הרב זילברשטיין. ככה שהעמדת דוכנים ברחוב וכל מיני דברים כאלה שיוצרים הפרעה למעבר בני אדם, מכיוון שמדרכה מיועדת למעבר של אנשים, גם אם בני אותו רחוב, לא בני אותו רחוב, זה לא משנה, אלה מעברים שהמנהג המדינה או מיועדים לציבור לבני אותו מעבר, ומי שתוקע את המעבר גורם נזק לרבים, ואסור
להם.
אם אף אחד לא מתעניין, כי בכל לא יכולים לסלק אותו. אבל אם הוא יודע מראש שהוא גורם מעבר והיא נעימות לאנשים, גם אם כולם אנשים כאלה טובים, הוא לא בסדר, הוא גורם נזק.